הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פסחים פרק שני, פרק כל שעה בדף תתוו. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של עוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת הגמרא תמא דסנינן, מביאה הגמרא כעת משנה המופיעה בגיטין פרק ד' משנה ד'. עבד שעשהו רבו הפותיק אל האחרים, כגון ראובן לבא משמעון סכום של 20 אלף שקל, ושאיבד ראובן הלווה לשמעון המלווה את עבדו כסוג של פיקדון של ערבון, שאם הוא לא יחזיר לו את הכסף במועד הנקוב, אזי העבד יהיה שייך לשמעון המלווה. ולאחר מכן ושחררו. למרות זאת, ראובן הבעלים שחרר את העבד, ותכף הגמרא תדון בכך. שורת הדין אין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, תכף הגמרא תבהר מהו תיקון העולם, וכותב העבד שטר חוב על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר אינו כותב, כלומר לא העבד כותב את שטר החוב, אלא זה ששחרר משחרר כותבו. שואלת הגמרא מי משחרר? מי שחרר את העבד? האם האדון הראשון או האדון השני? האם שמעון הלווה שהוא בעצם האדון של העבד, או שמעון המלווה? רב אמר בן רבו ראשון, בן רבו אחרון, כלומר בשני המקרים, בין אם ראובן שחרר ובין אם שמעון שחרר, בכל מצב העבד כותב לרבו שלא שחרר את השטר חוב על דמיו. אמר רבי יוחנן, אין משחרר אלא רבו ראשון בלבד. לפי שיטת רבי יוחנן, האדון השני, כלומר שמעון, אין בסמכותו לשחרר את העבד, אלא רק האדון האמיתי, שהוא בעצם הלווה ראובן. והסיבה שמורים לעבד שיכתוב שטר חוב על דמיו לשמעון האדון השני, הסיבה היא שמפני ששמעון למעשה העבד היה משעובד לו, ושמעון מחזיק בדעתו שהעבד שייך לו והוא בעצם עבד והוא לא יהודי משוחרר, אם כן כשיפגוש את העבד ברחוב הוא יזק לו עבדייתא, ויהיו אנשים שיחשבו שבניו של העבד הם אינם יהודים כשרים. מפני כך תקנו חכמים שהעבד יכתוב שטר חוב כפי ערך שוויו ודמיו לשמעון, ועל ידי כך הבעיה תיפטר ולא יצא שם רע לילדיו של העבד. מהשקלא ואתריא כעת בגמרא משמע שגם המלווה וגם הלווה יכולים לשחרר את העבד. כלומר, למרות שעוד לא הגיע זמן הפיראון, שמעון המלווה יכול לשחרר את העבד, ולכן שאלה הגמרא מי משחרר, ונחלקו בכך רב ורבי יוחנן. מקשה הגמרא להנחה הזאת, הייתי ביקשה רבי חג היקום מלפני רבי יוסה, מתנית פליגה על רב. מהברייתא של לקמן, משמע שלא כדעת רב שגם לשמעון המלווה ישנה הזכות והאפשרות לשחרר את העבד. שאומרת הברייתא, ישראל שהלווה את אנוכי על חמצו, כלומר, היהודי הלווה מעות לגוי קודם הפסח, והגוי שאיבד ליהודי חמץ לאחריות פירעון ההלוואה. לאחר הפסח אומרת הגמרא מותר בהנאה, כלומר, לאחר הפסח מותר ליהודי להנות מהחמץ, מכיוון שאין זה נחשב כחמץ שעבר עליו הפסח, שהרי במהלך ימי החג החמץ לא היה שייך ליהודי אלא לגוי. ומביאה מכך הגמרא, אם תימרים כנים הם דברי רב, שברגע ששמעון הלווה לראובן 20 אלף שקל, וראובן שאיבד את העבד כסוג של פיקדון, כערבון, אם שמעון הוא נחשב כבעלים ושמעון יכול לשחרר את העבד, על פי העיקרון הזה החמץ שנתן הגוי ליהודי כערבון בהנחה שהוא לא ישלם את הכסף, החמץ הזה במהלך ימי החג לא היה בבעלותו רק של הגוי, אלא גם של היהודי. ואם כן, מה עבד לרב? מדוע החמץ הזה מותר בענה לאחר הפסח? מה רב יעשה עם הדין הזה? בתרצת הגמרא אמר רבי יהודן, קל הוא בשחרור. כלומר, רב מקבל את הסברה של רבי יוחנן, שלמות שלמלווה יש אפשרות בבוא היום, בהגיע זמן פיראון ההלוואה לגבות את המעות, בינתיים החפץ שהופקד אצלו אינו שייך לו. ולכן לגבי חמץ, בוודאי שלא היהודי הוא הבעלים של החמץ, אלא הגוי הוא הבעלים של החמץ. ואם כן, מדוע רב חולק על רבי יוחנן לגבי אדון ועבד? כי ברגע ששמעון אמר שהוא לא הבעלים משחרר את העבד, הרי שיוצא קול בכל העיר שהעבד משוחרר והוא חייב במצוות כמו יהודי רגיל. ולכן רק לגבי שחרור, רב חולק על רבי יוחנן וסובר שיש לשחרר את העבד והעבד אכן משוחרר. מביא הירושלמי ראיה לדין זה כהד הדתני כפי ששנינו בברייתא, העושה עבדו אפוטיקי. כלומר, אם הלווה מייחד את העבד למלווה, בכדי שבבוא היום אם הלווה לא ישלם את הכסף את הפיראון למלווה, אם כן העבד יהיה שייך למלווה, והדין הוא מחרו, אם הלווה מחר את העבד אינו מחור. שחררו, הרי זה משוחרר. למרות שאם בינתיים, בטרם הגיע זמן פיראון ההלוואה, ראובן הלווה ימכור את העבד, המחירה לא תהיה מחירה מכיוון שהעבד משעובד לשמעון. למרות זאת, אם ראובן ישחרר את העבד, השחרור יועיל. ואם כן למדנו, שלמות של ראובן אין בכוחו למכור את העבד, יש בכוחו להפקיע את שעיבודו של העבד על ידי השחרור. וזהו הקלו שהקלו חכמים לגבי שחרור. לאחר שדן הגמרא בדברי רב, מביאה כעת הגמרא ראיה לשיטת רבי יוחנן. חי לדי רבי יוחנן, ישנה ראיה לרבי יוחנן מהמשך דברי המשנה מנהדה. רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב, אלא משחרר לפי שיטת רבן שמעון בן גמליאל, לא העבד כותב את שטר החוב לאדון השני, אלא זה ששחרר כותב שטר חוב לאדון השני. ואם כנים הם דברי רב, שהמשנה עוסקת באופן כזה שהמלווה הוא זה ששחרר את העבד, אם כן, מדוע אומרת המשנה משחרר? הרי המילה משחרר היא אינה מתאימה, שהרי שחרור העבד על ידי המלווה לא מועיל, אלא רק מכוח תקנת חכמים. אלא מכאן יש ראיה כשיטת רבי יוחנן, שדווקא הלווה הוא זה ששחרר, ולכן הוא נקרא משחרר, כי הוא אכן הבעלים. ושחרורו לא מועיל רק מצד תקנת חכמים, שמה יאמרו בגלל שיש קול, אלא מעיקר הדין. ולכן אומרת המשנה את המילה אינו כותב, אלא משחרר. שואלת הגמרא כיצד ניתן לומר שלמרות שראובן הלווה שאיבד את העבד שלו לשמעון, ועל סמך זה שמעון הלווה לראובן את ה-20,000 שקל, כיצד ייתכן שראובן ישחרר את העבד? אילו המשעבד שדה לחברו והלך ומחרה, שמה אין בעל חוב פה וטורף? נניח שראובן לבא משמעון 100,000 שקל, וראובן שאיבד את ביתו לשמעון בתמורה לחוב, ולאחר מכן טרם שהגיע זמן פיראון ההלוואה הלך ראובן הלווה, ולמרות שהדירה משעובדת לשמעון המלווה, מכר את אותה דירה. וכי אותו בעל חוב שמעון, ברגע שמגיע תאריך פיראון ההלוואה וראובן לא משלם לו את הכסף. וכי אותו שמעון לא יוכל ללכת לאותו אדם שקנה מראובן את הקרקע ולטרוף לקחת לו את הקרקע, בוודאי שכן. ואם כן נשאלת השאלה מדוע לגבי שחרור של עבד יש בכוח הלווה לשחרר את העבד. מתרצת הגמרא אמר רבי אבהו, פתח לנו רבי יוחנן פתח מאיר כאורה. רבי יוחנן ביאר לנו את המשנה בפתח שהוא ממש ממש מאיר ושופך אור על הסוגיה. לא מצאנו עבד משתחרר וחוזר ומשתעבד. ברגע שעבד משתחרר חלים עליו דינים של יהודי רגיל, ופוקע ממנו דין של עבד כנעני. ברגע שראובן שאיבד את עבדו לשמעון, אמנם ראובן לא יכול למכור את העבד, ואם הוא עם כל עמוד שמחירתו תהיה מחירה, הרי ששמעון הבעל חוב המלווה יוכל לגבות את העבד. כך יהיה הדין לגבי בית, אם ראובן הלווה שאיבד את ביתו או כל קרקע שבבעלותו לשמעון המלווה, ואלך ראובן ולמרות זאת ימכור את הבית, הרי שבהגיע מועד פיראון ההלוואה אם ראובן לא ישלם את ההלוואה, הרי שיוכל שמעון המלווה ללכת ולגבות את הבית של ראובן, למרות שבינתיים מישהו אחר קנה אותו. זהו דווקא לגבי מחירה של עבד או מחירה של בית. בשחרור הדין שונה, כי ברגע שראובן הלווה שחרר את עבדו, אין כאן רק שאלה קניינית למי העבד שייך, אין כאן רק שאלה שהעבד יצא לחירות. יש כאן גם שאלה נוספת, שאלה איסורית, שהרי העבד הזה כעת חלים עליו דינים של יהודים, ופקע ממנו שם של עבד כנעני. ומכיוון שלא מצאנו עבד משתחרר וחוזר ומשתעבד, לא ייתכן המציאות הזאת שהעבד הזה פקע ממנו שם של דין של עבד כנעני וחלו עליו דינים של יהודי, ולמרות זאת כיהודי יבוא שמעון המלווה וישעבד אותו בחזרה. לכן שונים כל דיני הקניינים והשעבודים הרגילים, שלמרות שראובן הלווה מחר יוכל שמעון המלווה לטרוף, ברגע שיש כאן שאלה איסורית דינית, הדינים משתנים. שואלת הגמרא לפי רבי יוחנן שהשחרור חל מן הדין, כי מדובר שראובן הלווה הוא הבעלים והוא שחרר, מעתה לא יכתוב שטר על דמיו, מדוע מחייבים את העבד לכתוב שטר על דמיו למלווה? מתרץ הירושלמי אמר רבי אילה, הסיבה שעושים כך זה לא מעיקר הדין, אלא מוטב שיאמר לו תן לי 200 זוז שיש לי בידך, ואל יאמר לו עבדי אתה, שהרי המלווה שמעון מסתובב והוא חש בליבו, מכיוון שהעבד הזה הרי היה ערבון בעבור הלוואתו. הוא הרי חש בליבו שהעבד שייך לו, ואם כן בכל אימת שהוא יראה את העבד ברחוב העבד המשוחרר, הוא יזק לעברו עבדי אתה, ועל ידי כך יצא שם על בניו של העבד שהם ממזרים והם אינם יהודים קשרים. לכן מוטב שהעבד יכתוב שטר חוב על דמיו לשמעון המלווה, ולא יוכל לזעוק לעברו עבדי אתה, אלא רק יזעק לעברו על החוב שהוא חייב לו. כעת הגמרא עוברת לבאר את דעתו של רבן שמעון בן גמליאל, שסובר שכשראובן שחרר את העבד, הרי שבכך הוא גרם נזק לשמעון המלווה, ולכן ראובן חייב לכתוב שטר חוב על דמיו של העבד. והכלל ידוע הוא בגמרא, שהאדם חייב לשלם רק עבור נזקים שהוא הזיק בידיים, אבל לא עבור נזקים שנגרמו באופן עקיף בלבד על ידיו. וזהו נקרא בגמרא גרמה בנזקין פטור. ולכאורה, על ידי כך שראובן שחרר את העבד, הוא הרי לא גרם נזק בידיים לשמעון המלווה, אלא רק בגרמה, ואם כן מדוע הוא משלם? רבנן דקיסרין אמרו בשם רבי נאסא אתיה דרבן שמעון בן גמליאל, כלומר שיטתו של רבן שמעון בן גמליאל כאן, היא כדרכו כשיטתו של רבי מאיר. כמה דרבי מאיר כונס בדברים, כן רבן שמעון בן גמליאל כונס בדברים. דתני כפי ששנינו בברייתא, שטר שיש בו ריבית, כלומר אם יש שטר רחוב שמצוין בשטר מעבר לתשלום הקרן, גם תשלום הריבית, הדין הוא שכונסים אותו את המלווה, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית. כעת ממשיך הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו בהמשך המשנה שחמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא החמץ כמבואר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אי מתי? כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו. אולם אם הכלב יכול לחפש אחריו, אין החמץ נחשב כמבואר, למרות שהוא נמצא תחת המפולת. שואלת הגמרא עד איכן, כלומר עד איזה עומק הכלב יכול לחפש אחר החמץ? מבארת הגמרא רבי אבון, אומר בשם רבי יוחנן, בשם רבי שמעון בן יהוא צדק, עד עומק של שלושה טפחים. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. ונקדים הקדמה קצרה לדברי המשנה. אכילת תרומה היא אסורה לזרים, וזר האוכלה אם הוא עסקן בשוגג הוא חייב לשלם לכהן קרן וחומש, אולם אם הוא עסקן במזיד הוא משלם את הקרן בלבד. המשנה שלפנינו עוסקת באדם שאכל תרומה עשויה מחמץ בפסח, ולכאורה תרומת חמץ בפסח אינה שווה כלום, שהרי חמץ אסור בהנאה, ונשאלת השאלה האם הוא חייב לשלם או לא. ועל כך אומרת המשנה, הוא אכל תרומת חמץ בפסח, אם הוא עסקן בשוגג הוא משלם קרן וחומש. כלומר, למרות שחמץ בפסח אסור בהנאה והוא אינו שווה כלום, למרות זאת חיוב קרן וחומש של אוכל תרומה בשוגג הוא אינו חיוב ממון, והוא לא תלוי בשווי התרומה שאכל, ולכן הוא חייב לשלם. דין זה נלמד ממה שנאמר בויקרא כ"ב פסוק י"ד, ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויאסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. ודרשו חכמים שמכך שנאמר בפסוק ונתן לכהן את הקודש, שהוא אינו יכול לשלם מאות עבור התרומה שאכל, אלא הוא חייב לשלם לכהן פירות חולין הראויים להיות תרומה. ולכן למרות שהתרומת חמץ שאותו אדם אוכל בחג הפסח היא אינה שווה כלום, למרות זאת הוא חייב לשלם. אולם אם הוא עסק כן במזיד, הוא פטור מן התשלומים, שהרי אדם שאוכל תרומה במזיד, חיוב התשלומים שלו הוא כמו כל גזלן שאוכל, וכל גזלן שאוכל משלם את שווי מה שאכל, ואם מה שאכל אינו שווה כלום, אם כן אין לו שום חיוב תשלום, ולכן גם אותו אדם יהיה פטור מתשלומים אם הוא עסק כן במזיד. ומסיים את המשנה ואומרת, ומדמי העצים, כלומר, שאם התרומה שהוא אכל היא הייתה טמאה, שאז למעשה השווי שלה זה מה שהיה ניתן להנות ממנה בשעת השריפה, גם את התשלום הזה הוא יהיה פטור לשלם. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. מבארת הגמרא, תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר בשם רבי שמעון בן יהוא צדק מתנית המשנה שלנו שאמרה, ועסקה בדין אדם שאוכל תרומת חמץ בפסח, המדובר כאן בשהפרישה מצה, כלומר שהוא התפיס שם של תרומה על העיסק שהיא הייתה מצה ולאחר מכן היא החמיצה. באופן כזה, מכיוון שכשהוא התפיס שם של תרומה העיסה הייתה מצה, אם כן שם התרומה חל, ולאחר מכן שהעיסה החמיצה נשאלת השאלה מה הדין אם הוא אוכל, כמה הוא חייב לשלם קרן וחומש או לא משלם כלום. וראינו במשנה חילוק בין אם הוא אכל בשוגג או במזיד. אבל אם הפרישה חמץ לא בדה, אם אותו אדם הפריש והתפיס שם של תרומה לאחר שהעיסה כבר הפכה להיות חמץ, בכך המשנה אינה עוסקת. והסיבה היא שאדם לא יכול להדפיס שם של תרומה על דבר שהוא עשו בהנאה, וכשהעיסה החמיצה היא למעשה אסורה בהנאה, ואז שם של תרומה לא יכול לחול עליה. שואלת הגמרא, אם כן מה יהיה הדין באופן כזה, יפריש מצה על חמץ. אם יש לפני האדם שתי עיסות, עיסה אחת של חמץ והיא תבל, והעיסה השנייה היא מצה, והוא כעת מפריש מהעיסה שהיא מצה על העיסה שהיא תבל, האם שם התרומה חל באופן כזה, או ששם התרומה לא חל? משיבה על כך הגמרא, אמר רבי זעורא, כל תרומה שאינה מתרת את השריים לאכילה אינה תרומה. מכיוון שהתורה בדברים י"ח פסוק ד' קוראת לתרומה ראשית, ראשית תתגנך תירושך ויצריך, משמע מהמילים של הפסוק שהתרומה היא הראשית ויתר הפירות הם בגדר שיריים. ורק באופן כזה שהראשית, כלומר התרומה, מתירה את השיריים לאכילה לזרים, רק אז התרומה הראשית היא נחשבת לתרומה. ומכיוון שכאן, כשהאדם מפריש ומדפיס שם תרומה בעיסה שהיא חמץ, ובכך רוצה שיופקע שם של טבל מיתר העיסה, באופן כזה יצא שהתרומה יינה מתירה את הטבל באכילה, באופן כזה התרומה היא לא חלה. שאלת הגמרא, אם כן נשאלת השאלה, אפילו יפריש חמץ על מצה? הרי באופן כזה כשהאדם לוקח עיסה של חמץ ומפריש ממנה תרומה על העיסה של המצה, הוא הרי מתיר את השיריים באכילה, באופן כזה וכי זה יחול? אמר רבי זהורה, גם זה לא יחול. והסיבה היא, מאחר שאילו מנה עליה, כלומר, ברגע שהוא מפריש תרומה ממנה עליה, כלומר מהחמץ על המצה יינה תרומה, ואפילו ימנה למקום אחר יינה תרומה. שהרי אם כשהאדם מפריש מהמצה על החמץ זה אינו מועיל, קל וחומר שזה לא יועיל כשהאדם מפריש מהחמץ על המצה. ממשיכה הגמרא ודנה, אירס ארבעת רבעים, כלומר אם האדם לש ארבעת רבעים קמח בפני עצמן וחמצן, ולאחר מכן הוא לש שוב עוד ארבעת רבעים קמח בפני עצמן וחמצן, ולאחר מכן ערבן, שהרי דינה הפרשת חלה הם דווקא בשיעור של עיסה של חמשת רבעי הקו, כלומר של קו ורבע. ובאופן כזה, כל עוד שלא הומה אכלה, אסורה עיסה באכילה. אבל העיסה שלפנינו אינה אלא רק ארבעת רבעי הקו, ואם כן, היא אינה תבולה לחלה והיא מותרת באכילה. ורק לאחר מכן, כשהוא חימץ את העיסה, היא נאסרה באכילה משום איסור חמץ. ולאחר שכל עיסה בפני עצמה של ארבעת רבעי קמח נאסרה לאכילה מצד ומשום איסור חמץ, הוא עירב את שתי העיסות ביחד, וכעת מעבר לכך שיש שם דין של חמץ, יש שם גם חובת הפרשת חלה, ואותו אדם כעת אכל מהעיסה קודם שיפריש ממנה חלה. אם יתרו בו משום אוכל טבל, אם יתרו בו העדים בפני אותו אדם שאכל מצד איסור אכילת טבל, אם כן הוא אינו לוקה. אבל אם יתרו בו משום אוכל חמץ בפסח לוקה, והסיבה היא, איסור חמור חל על איסור קל, ואין איסור קל חל על איסור חמור, שהרי איסור חמץ הוא חמור מאיסור טבל, שהרי יש בו כרת בניגוד לאיסור טבל. אם כן, אין איסור טבל יכול לחול על העיסה שכבר אסורה באיסור חמץ, ולכן אותו אדם שאוכלה לוקה משום טבל, לוקה משום חמץ ואינו לוקה משום טבל. אבל מה יהיה הדין אבל אם ערבן ואחר כך חמצן? כלומר, קודם כל חל איסור של טבל, ורק לאחר מכן חל איסור של חמץ. אם כן, אם יתרו בו משום האוכל טבל לוקה, והסיבה היא שקודם כל היה איסור טבל, וגם אם יתרו בו משום האוכל חמץ בפסח לוקה, והסיבה היא שהרי איסור חמץ בפסח חל על איסור טבל שהוא יותר חמור, שאיסור חמור חל על איסור קל, ואין איסור קל חל על איסור חמור, ומכיוון שקודם כל חל איסור טבל, אם כן הוא לא הופקע, ויש בעיסה הזאת גם איסור טבל וגם איסור חמץ. המשיך הירושלמי ודן, עשה קרי והשתחווה לו. אם האדם עשה קרי, כלומר ערימה של תבועה, ואסר אותה בהנאה מכיוון שהשתחווה לה ועבד שם עבודה זרה, כפי שנאמר בפסוק בדברים זין פסוק אבא ולא תביא תועבה אל ביתך, ונאמר בפסוק ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, ולאחר מכן מרחו, כלומר כעת התבועה נעשה טבל, קודם כל חל שם איסור עבודה זרה, לאחר מכן חל על התבועה איסור טבל, ואחר כך אכלו. הדין אומר הירושלמי, אם יתרו בו משום האוכל טבל אינו לוקה, אבל אם יתרו בו משום האוכל עבודה זרה, לוקה. והסיבה היא, שהרי קודם כל האיסור שחל על הקרי, זה איסור עבודה זרה, ואיסור עבודה זרה הוא חמור מאיסור טבל. ומכיוון שאיסור חמור חל על איסור קל, ואין איסור קל חל על איסור חמור, אם כן איסור טבל שחל כבר לאחר שחל איסור עבודה זרה, הוא לא יכול לחול, ואיסור עבודה זרה יכול לחול. אבל אם מרחו קודם כל הקרי נאסר משום אכילת טבל, כי קודם כל היה מרוח, ורק לאחר מכן השתחווה לו, כלומר הוא הדפיס שם גם דין של עבודה זרה. אם כן, אם יתרו בו משום אוכל טבל לוקה, שהרי האיסור הזה תפס בו בפעם הראשונה, ואם יתרו בו משום עבודה זרה לוקה, והסיבה היא שהוא לוקה גם מצד איסור עבודה זרה, שהרי איסור חמור חל על איסור קל, ואין איסור קל חל על איסור חמור. יוצא שיש בתבועה הזאת גם איסור עבודה זרה וגם איסור של טבל. כעת חוזרת הגמרא לבאר את דברי המשנה. ראינו במשנה שאדם שאוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג, הרי שהוא חייב לשלם קרן וחומש. רבי בון ברכי הבאי שאל, האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג שחייב לשלם קרן וחומש, למי הוא משלם? האם הוא משלם לכהן? או שמשהו מפריש הוא יכול למכור לכהן והדמים שלו? מבארת הגמרא, תפלוקת, הדין הזה תלוי במחלוקת רבי יוחנן ודרבי שמעון בן לקיש. דהתפלגון, נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במקרה הבא. הגוזל תרומה מאבי אמו כהן, ולאחר מכן מת אבי אמו, ויוצא שהגזלן הנכד הוא ירש את נכסיו ובכללם גם את התרומה שהוא גזל. יוצא אם כן, שאם אותו נכד לא היה גוזל מהסבא והסבא היה נפטר, הרי שהתרומה הייתה שלו,
ומה היה עושה עם התרומה? הוא הרי לא יכול לאכול, הוא הרי ישראל וסביב כהן. התשובה היא, הוא היה מוכר לכהנים את התרומה, והמעות היו שלו, כי הרי התרומה אכן שייכת לו. אבל מכיוון שהוא גזל את התרומה קודם שסביב נפטר, נשאלת השאלה מה עליו לעשות. רבי יוחנן אמר משלם לשבת, כי אמר הגזלן הנכד, חייב לתת את הפירות של תשלומי התרומה לאחד משבט הכהנים, לאיזשהו כהן שימצא. לעומתו רבי שמעון בן לקיש אמר, משלם לעצמו. הרי כשהוא גזל, למי הוא גזל? לסביב. ומכיוון שכעת הוא ירש את סביב, אם כן הוא יכול להשאיר את פירות התשלומים ברשותו. ועל פי זה רוצה הגמרא לומר, יהיה הדין לפנינו. המשנה שלנו עוסקת בזר שאכל תרומת חמץ בשוגג. לפי שיטת רבי יוחנן, הוא בוודאי צריך להעביר את דמי התרומה, את הקרן והחומש לכהן, ואילו ריש לקיש יחלוק ויסבור שהוא יכול להשאיר אצלו את המעות. מביא הירושלמי דעה חולקת, אמר רבי מנא קומי לפני רבי יוסף מסתברא, יודע רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן בחמץ שהוא משלם לשבת. כלומר, למרות שריש לקיש חולק במקרה של אותו אדם שגזל מסביב ולאחר מכן סביב נפטר והוא ירש אותו, שריש לקיש אמר משלם לעצמו, במקרה שלפנינו בזר שאוכל תרומת חמץ בשוגג בפסח, ריש לקיש יודע שהוא חייב להעביר את תשלומי התרומה לאחד מהכהנים. אמר לי, ופענה סבא, כן, גם אני סבור כמוך שריש לקיש יודע במקרה שלפנינו, והסיבה שכן תרומה טמאה, כלומר כל זר שאוכל תרומה טמאה, הרי שהוא חייב לשלם את דמי התרומה לשבט הכהונה, למרות שרק אפרה של התרומה לשבט. הרי ברגע שאדם אוכל תרומה טמאה, כל ההנאה שיש לו בתרומה הטמאה זה רק האפר, כלומר האפשרות של ההשתמשות בתרומה כעצי העסקה. שהרי כל האפשרות של הכהן להשתמש בתרומה טמאה זה להשתמש בתרומה הטמאה כעצי העסקה. וכפי שכל אדם שאוכל תרומה טמאה חייב לשלם לשבט הכהונה, לאחד הכהנים, את השווי של מה שאכל, אם כן יצא שגם לפנינו הוא צריך לשלם לכהן, וגם ריש לקיש יודע בזה. לעומת זאת, עתה רבי יוסי ברבי בון, בא רבי יוסי ברבי בון ואמר בשם רבי יחא, אפילו עלי פליגין, כלומר שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, באותו אדם שגזל מסביב, שלפי ריש לקיש הוא משאיר את פירות התשלומים ברשותו, גם ריש לקיש יחלוק כאן לגבי אדם שאוכל תרומת חמץ בשוגג בפסח, שהוא יכול להשאיר את דמי התשלומים ברשותו. המשיך הירושלמי ודן, רבי יוסי באי, רבי יוסי שאל, הנהנה מנהן כדי שפחות משווה פרוטה, מהו שיהיה חייב בתשלומין? האם אדם שנהנה בפחות משווה פרוטה, יש עליו חובת תשלומין או לא? כל אדם שנהנה מהקדש בשוגג הוא נחשב כמועל בהקדש, על פי שנאמר בפסוק, ויקרא ה' פסוק תדבב, נפש כי תמעול מעל, ואדם אם הוא עשה כן בשוגג, הוא חייב לשלם קרן וחומש ולהביא גם קורבן אשם, ואם הוא עשה כן במזיד, הוא משלם קרן בלבד. והשאלה היא, מה יהיה דינו אם הוא עשה כן בפחות משווה פרוטה? אמר להשיב לו, נשמעין המנדה, ניתן לענות על שאלה זו מהברייתא הבאה. נאמר בפרשת מילה בויקרא פסוק ט"ז, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, והמשך הפסוק ונתן אותו לכהן. מפסוק זה למדנו פרט לפחות משווה פרוטה, שהרי נאמר בפסוק ונתן אותו לכהן, והכלל הוא שנתינה, אין נתינה פחות משווה פרוטה, אם כן יוצא שבפחות משווה פרוטה אין חובת תשלומין. לעומת שיטה זו הסוברת שאדם שנהנה מן ההקדש פחות משווה פרוטה פטור מלשלם, ישנה ברייתא אחרת שסוברת אית תנא איתני לרבות, כלומר שאדם שנהנה מההקדש בפחות משווה פרוטה הוא חייב לשלם. ומיישבת הגמרא את הסתירה בין שתי הברייתות, מאן דאמר פרט לפחות משווה פרוטה, מי שסובר שמי שנהנה בפחות משווה פרוטה פטור מלשלם, הוא סובר לקורבן שהוא פטור גם מקורבן האשם וגם מתוספת החומש. לעומת זאת, מאן דאמר לרבות מי שסובר שאדם שנהנה מן ההקדש פחות משווה פרוטה חייב לשלם, המדובר כאן בתשלומין, בתשלום הקרן, שאת זה הוא חייב לשלם. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של לוד מוצל מאש הרב וחסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.